קפה עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שלום וברכה לכל המאזינים. אנחנו נפגשים שוב בתכנותון הקבועה הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה עםכם המאזינים. מספר הטלפונים שלנו כאן באולפן לשאלותכם המאזינים 03-593-93 03-500-9393, או לחילופין בפקס 03-616-4477. את השאלות באמצעות הפקסים, כמו כן באמצעות האתר, רצוי לשלוח בשעה הראשונה כדי שנתייחס אליהם בעזרת השם בלא נדר מיד בתחילת השעה השנייה. כדרכנו בקודש אנחנו פותחים בפתיח הלכתי, לא לפני שעוד לא עסקים על המלאכה. הטכנאי פלחס בינדר, המפיק שלמה פולק, תודתנו נתונה להם מראש, שותים מזכורתם שלמה מעם השם. היום היה יום י"ז בתמוז, שזה בעצם השלב השני בעניין הפורענות של חורבן בית המקדש. עשרה בטבת זה השלב הראשון שהתחיל המצור על ירושלים, מזיין בתמוז ובקיע העיר, והשלב השלישי זה תשעה באב, יום חורבן בית אלוקנו בראשונה ובשנייה, היום המר והנמרר שאנחנו עד היום בוכים, מצטערים ומתאבלים על היעדר בית קודשנו ותפארתנו. אנחנו נכנסים לתקופה לא נעימה, לתקופה של צער, לתקופה של אבל, לתקופה של חשבון נפש, לתקופה של ריבוי תפילות להשם שיחיש את גאולתנו. כי אם כתוב ציוני ואין דורש לה, אומרים חז"ל, מכלל דבאי דרישה. הקדוש ברוך הוא אומר, אתם לא מספיק דורשים אותי ולכן אני לא מגיע. ולכן מה שעלינו לעשות בשלושת השבועות הללו, בראש ובראשונה להתפלל ולהתחנן להשם שיבלננו במהרה את בית קודשנו ותפארתנו. דבר שני, להתאבל על חורבן הבית, גם מי שלא רגיל בתיקון חצות בלילה בשלושת השבועות הללו, בימות החול כמובן, מימים שומרים את החנון, לשבת על הרצפה אחר חצות היום, אפשר מאחר חצות היום עד השקיעה, ולומר תיקון רחל. ודבר שלישי, לפשפש ולחפש במעשינו מה אנחנו לא טובים, שמעשינו הרעים כמעשי אבותינו, ולכן הקדוש ברוך הוא עדיין לא מחיש את גאולתנו. כי אם היינו באמת בתשובה שלמה, אז הקדוש ברוך הוא היה בונה לנו בית המקדש. ולכן כתוב ברמב״ם, מביא אותו המשנה ברורה בסימן תף קוף ממתת סעיף קטן א', שכל האלו הימים שמתענים בהם מפני הצרות שיראו בהם, כדי לעורר הלבבות לפקח על דרכי התשובה, ויהיה זה זיכרון למעשינו הרעים ומעשה אבותינו שהיה כמעשינו עתה, עד שגרם להם ולנו אותם הצרות, שבזיכרון הדברים האלו נשוב להטיב, כמו שנאמר והתבטאו את עוונם ואת עוון אבותם. ולכן מביא המשנה ברורה בשם האחרונים, חייב כל אדם לשום על ליבו באותם הימים ולפשפש במעשיו ולשוב בהם, כי אין עיקר התענית, כמו שכתוב באנשי נינווה, וירא השם את מעשיהם. ואמרו חז"ל, את צעקם ותעניתם לא נאמר, אלא את מעשיהם, ואין התענית אלא הכנה לתשובה. זאת אומרת שכל מה שאנחנו מתענים זה כדי לעורר את ליבנו לתשובה. ולכן ממשיך המשנה ברורה בשם חיי האדם, אותם האנשים שכשהם מתענים הולכים בטיול ובדברים בטלים, תפסו התפל והניחו העיקר. ומכל מקום אין לפתור את עצמו בתשובה בלבד, כי ימים אלו הם מצוות עשה מדברי הנביאים להתענות בהם, כמו שכתבנו למעלה. לכן אנחנו צריכים לאחוז בשלושת הדברים הללו, תפילה, להתאבל ולהצטער כפי שאמרנו, ולפשפש במעשינו, ובזכות זה הקדוש ברוך הוא יבנה את בית קודשנו ותפארתנו, ונזכה שבתשעה באב כבר יהיה יום ששון ושמחה, שכמו שכתוב בפסוקים, כי קרא עליי מועד. במסגרת הפתיח ההלכתי אנחנו אוחזים בהלכות מוקצה. הגענו לסימן שלחי סעיף למד א', בסעיף למד א' ולמד ב' השולחן ערוך דן, האם בשר חי או דג חי, הוא נחשב מוקצה מחמת גופו. וזה נפקמינה שלפעמים רוצים להוציא איזה ארטיק או גלידה או חלה מהמקפיא, ויש איזה סקית עם בשרים או דגים חיים שמפריעים את הדרך להוציא את מה שרוצים, האם מותר להזיז את זה ביד או באיזה אופן כדי להגיע? ומה עדים זה נפל על הרצפה? באנו להוציא ארטיק, נפל סקית של בשר על הרצפה, מותר להחזיר אותה למקפיא, אסור. אז מדינה דגמרה, וכך נפסק בטור ובשולחן ערוך, בסימן של חצי למד א', בשר חי הוא לא מוקצה, כי ראוי לקסוס אותו כמות שהוא. בעבר היו אוכלים בשר חי, לא לכתחילה, לא כולם, אבל היו אוכלים. חלק מבני אדם היו אוכלים. הפוסקים נחלקו האם זה רק בשר עוף או גם בשר בהמה, מחלוקת בין נתז למגן אברהם. אז המשנה ברורה בסעיף קטן קכ"ה אומר שאפשר להקל בשעת הדחק רק גם על בשר בהמה, לא רק בשר עוף. הכף החיים והחזון עובדיה אומרים אפילו לכתחילה אפשר להקל בבשר בקר, אבל זה הכל בזמנם. בימינו דעת רוב הפוסקים שבשר חי אפילו עוף הוא מוקצה, כי אין דרך כלל לאכול אותו, אפילו לא מיעוט בני אדם. מי שאוכל אותו נחשב חריג ומשונה, ולכן לא חל עליו שם אוכל והוא נחשב מוקצה. אפילו אדם רעב מאוד היום בימינו, אדם מאוד רעב, לא יאכל בשר חי, לא בשר בקר ולא בשר עוף. אולי תגיד, אבל סוף סוף אפשר לאכול אותו, אפשר לאכול אותו, וברוך השם לא מגיעים לבית חולים ולא אין קלקול קיבה. זה לא המדד, כי גם תפוח אדם החי או קישואים חיים אפשר לאכול בלי מחאוב, בלי פגע. לכן אפילו, אלא מה, למה זה מוקצה? כי אף אחד לא אוכל את זה, אם אפילו מיעוט בני אדם לא אוכלים. ומי שאוכל את זה נחשב חריג ומשונה, זה לא נקרא אפילו ראוי קצת, אפילו לפי סברת התז שמספיק ראוי קצת, זה לא נקרא אפילו ראוי קצת. לכן כותב רבי נשחי פרשת פקודי סעיף ת', גם ערוך השולחן בסעיף נ"ח, גם מסגרת השולחן בסימן פי חצי קטני אגרות משה, שלום זמן אורבך, מרן הרב אליאש, וכולם כותבים שבימינו בשר חי בין בקר בין עוף הוא נחשב מוקצה מחמת גופו, מכיוון שאין דרך בכלל לאכול את זה. מרן הרב שלום זמן אורבך אומר גדר, אם מיעוט בני אדם במקום הזה אוכלים מאכל מסוים, דברנו על זה שבוע שעבר, זה לא מוקצה. אם אפילו מיעוט בני אדם לא אוכלים, זה נחשב מוקצה. איך נדע כל דבר, נבדוק מיעוט או לא מיעוט? אז אמרנו עוד גדר, אם כשתורא בן אדם אוכל מאכל מסוים, זה נראה לך חריג, נראה לך משונה, זה מוקצה. ובאמת, אם אנחנו רואים היום בן אדם שיקח בשר חי, עוף או בקר ויוכל, זה משונה. גם אדם רעב מאוד לא עושה את זה. ובדקתי בעצמי עוד לפני 20 שנה עם חבר תלמידים, הבאנו להם שניצל עוף טרי, שזה לא מחלוקת, רק בשר בקר זה מחלוקת. ורובם לא רצו לטעום, ואלו שניסו לא הצליחו, רק אחד מתוך 40 אכל ואמר שזה בסדר. אחד זה לא כלום. יש פסקים שמקילים גם בזמננו שזה לא מוקצה, כי זה לא יכול לדעת חק, כך דעת חוט שני ואז נדברו. בהליכות עולם חלק ג' גם כתב ככה, ובחזון עובדיה ג' עמוד י' תקל רק במקום הפסד. ולשיטתם זה לא מוקצה, וגם אם הוא כפור, רק באופן שאתה יכול להפשיר אותו, או להפשיר את חלקו, אבל אם אתה לא יכול להפשיר אותו עד צאת השבת, זה לא מוקצה. אבל עניין מעשה צריך לאסור כדעת רוב הפוסקים, ולכן אדם שרוצה להוציא דבר מהמקפיא, ויש בשר חי שמעכב בעדו, עוף או בקר לא משנה, לא יזיזנו כרגילותו, אלא באחורי ידיו, עם גב היד או באמצעות סכין. ואם נפל בשר או עוף שאינם מבושלים מהמקפיא, לא ירימם כרגילותו, אלא בגופו. מה הפירוש בגופו? או לתפוס את הסקית בפיו, או אם זה הפסד מרובה, אז הוא רשאי להרים את זה בשינוי, כמו בין שני אחורי ידיו, בין שני גבי היד, או על ידי שני בני אדם, אם זה הפסד מרובה. ואם אין אפשרות להרים את זה לא בפיו ולא בשינוי, כמו שאמרנו, בין שני אחורי ידיו או שני בני אדם, אם זה הפסד מרובה, אפשר להקל גם כרגילותו, בתנאי באופן הזה שהוא מכיר בכרגילותו, שיש אפשרות להפשיר את זה עד צאת השבת לפחות חלק מבינו. כי בהפסד מרובה נוכל לסמוך על הטור והבח והתז, שהם סוברים שזה לא מוקצה כי זה ראוי לכלבים. רוב הפוסקים נוקטים לא ככה, הרש"י והבית יוסף וכולם נוקטים לא ככה, אומרים מה זה ראוי לכלבים, זה לא עומד לכלבים, זה עומד לאדם. אז בשעת הדחק נוכל לצרף את תעת הטור והבח והטז, שזה ראוי לכלבים, זה לא מוקצה, אם זה יכול להפשיר כמובן, וגם את הפוסקים שהזכרנו מקודם, שבשר חי גם בזמנו זה לא מוקצה, אז בשעת הדחק, בהפסד מרובה, אם אין אפשרות להרים בשינוי או בגופו, אז אפשר להקל אפילו כרגילותו, אבל כשאתה מרים כרגילותו, זה רק אם אפשר להפשיר. מה שהיה כי כשאתה מרים בגופו, עם הפה או בין שני גבי היד, בהפסד מרובה, זה אפילו אם אפשר להפשיר. הדבר היחידי שאפשר להקל בו שהוא לא מוקצה היום, זה בשר תחון. בשר תחון, אם אפשר להפשיר אותו עד צאת השבת, לפחות את חלקו, כי הוא ראוי להכיל עם תבלינים, ויש מיעוט בני אדם שאוכלים ככה. ומה שיש כאלה טוענים, שיש מסעדות שמגישות חתיכות דקות של בשר חי, זה רק סוג מסוים של בשר. פילה סינטה זה לא מצוי בבתים בכלל. בשרים שמצויים בבתים, אף אחד לא יכול את זה חי. עד כאן דיברנו על בשרים חיים, אבל אם זה בשרים ועופות מבושלים קפואים, הם לא מוקצה, למה? כי ראוי להפשיר אותם ולאכול אותם. אבל אם זה סמוך לצאת השבת, שאי אפשר להפשיר אפילו חלק מהם עד צאת השבת, גם לא במים חמים, אז לדעת מרן הרב אלישי ומרן הרב עובדיה, זה נחשב מוקצה. מרן הרב שלמה זלמן אומרים בהחידה שזה לא מוקצה. וכיוון שמצד היום, אם היום היה מתארך זה מותר, יש לנו פה בעיה צדדית שהיום עומד להסתיים. לכן הוא אומר שזה לא מוקצה. זה נפקמין גם לדג או בשר חי ביום טוב לקראת צאת החג, שאי אפשר כבר לבשל אותו. שלפי מרן הרב שלמה זלמן אומר שזה לא מוקצה, ולפי מרן הרב עובדיה ומרן הרב אלישיב זה מוקצה. כי אין מה לעשות איתו עכשיו. עד כאן לגבי בשרים חיים. לגבי דגים חיים, זה כבר מדין לדגמרה בדף קכ"ח עמוד ב' ונפסק בתור בשולחן ערוך בסעיף למד ב', שדג לא מבושל או מוקצה כי לא ניתן לאכול אותו חי. יש דגים טריים שאוכלים אותם חיים במאכל הנקרא סושי, והם לא מוקצה, כמו סלמון טרי, נסיכת הנילוס, טונה, לוקוס, רק טריים, לא קפואים. יתר הדגים, אפילו הטריים, הם מוקצה, לא אוכלים את זה חי. מה שמצוי בבתים היום, הדגים הטריים, שהם לא מוקצה, רק הסלמון. כי הנסיכה והטונה מוכרים אותם רק קפואים, והלוקוס הוא לא כל כך מוצאי בבתים, כי הוא מאוד יקר. הוא גם לא שווה את המחיר שלו. לדעת רוב הפוסקים, הדג החי הוא מוקצה, אפילו אם הוא ראוי לאכילת בעלי חיים, כי אין דעתי לתת וככה ההלכה. כמו שהבית יוסף כותב, המשלב בורה וכף החיים. ולכן, אם באמת קרה דבר שאתה רוצה להוציא איזה דג, איזה גלידה או איזה לחמניה, משהו במקפיא, ויש לך דג חי שמעכב, אז רק אם מזלג או באמצעות גב היד להסיר אותו. ואם הוא נפל לרצפה, רק אפשר להרים אותו בגופו, כגון שהוא תופס בסקית בפה, או אם לפסד מרובה, אז בין שני גבי היד. אבל אם לא, אין להקל בדבר הזה. או שתי בני אדם. קטניות וירקות לא מבושלים, שאין דרך לאכול אותם חיים, הם מוקצה מחמת גופו. כי אם לא נאכלים, אפילו בשעת הדחק. לכן אורז, שועית, חומוס, חיטה, קמח, גריסים, חצילים, קישויים, תפוח אדמה, זה מוקצה מחמת גופו, כשהם לא מבושלים. ואסור לטלטל את זה אפילו לצורך גופו המקומו. למה? כי אף אחד לא אוכל את זה. מי שאוכל את זה הוא משונה. סלק חי הוא לא מוקצה, כי באופנים מסוימים אוכלים את זה חי מיעוט בני אדם. והוא הדין עלי פטרוזיליה וכוסברה. גם תבלינים זה לא מוקצה, אפשר לטבל איתם. כמו כן ספגטי, טריות, פתיטים, קוסקוס, מנה חמה, כיוון שלא ניתן לאכול אותם על ידי שירתם במים קרים, ובמים חמים אסור לשרות אותם אפילו בכלי שלישי ורביעי, לכן זה מוקצה. אבל בורגול זה לא מוקצה, כי בורגול אפשר לשרות אותו במים קרים ולאכול אותו. אז לכן צריך מאוד זהירות כשמכניסים ומוציאים מאכלים למקרר ולארונות, שיש בהם את המוצרים שהזכרנו מקודם, לא להזיז ביד, אלא באמצעות חפץ היתר, שזה נקרא טלטול מן הצד לצור דבר היתר, או בגב ידו. בצח חיה היא לא מוקצה, ניתן לגמוע אותה בתוספת סוכר, ויש מיעוט בני אדם שעושים ככה, וכל שנאכל למיעוט בני אדם זה לא מוקצה. קמח מצה זה גם לא מוקצה. פיעורי לחם, ביסקוויטים, פיעורי לחם ופיעורי ביסקוויטים זה לא מוקצה, כי ניתן לאכול אותה בתערובת שוקולד וכדומה, ולכן זה לא נחשב מוקצה, אלא כמו מאכל רגיל. עד כאן הקדמתנו להיום, 03-500-93-93, 03-500-93-93, אלו מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן לשונתכם המאזינים, הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים יקרים, בבקשה מכל מאזין לשאול שאלה אחת בלבד. להשתדל שהשאלה תהיה מעשית, עניינית כמה שניתן, כדי שנוכל להפיק את מרב התועלת לכלל המאזינים. שלום למאזין הראשון.
שלום רב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול את הרב לגבי...
אם אפשר להגביה את הכל, או בבני ברק לבקש להגביה את המאזינים, כדי שנוכל כולנו לשמוע אותם יותר. בבקשה.
רציתי לשאול את הרב לגבי מעליות שבת.
כן.
מלונות, בתי חולים, האם יש הבדל בסוגי ההכשרים, וגם בהכשרים הטובים, מה עם זילות הדשא, שעובדים בחול, זה מוצא לך להתחיל, הרב במקום פולי, איך היה חסר זה?
תראה, לגבי זה זילות הדשבתא ועובדין דחול, מכיוון שיש עיקרים מיוחדים במעליות שהם לא כמו ביום חול, שהדלת נפתחת ונסגרת בכל קומה לבד, בניגוד ליום חול שצריך ללחוץ כדי לפתוח ולסגור, אלא כל קומה היא נעצרת ונסגרת ונפתחת לבד, זה שינוי בעוד בולט וברור מימות החול, אז לכן משום זה זה לא נקרא עובדין דחול, כמו שמצאנו בסימן שיל חף זין, שעד כמה שיש שינוי מיום חול בסעיף א' שמה וגם בשל חוף ג', עד כמה שיש שינוי מיום חול זה לא נקרא עובדין דחול וזילות דשבתא. אבל יש בעיות הרבה יותר חמורות שזה בגוף המעלית. זאת אומרת, ברגע שאדם נכנס למעלית, כל כובד המשקל גורם ליצירת זרם, גורם להגברת זרם, וגם משנה בהגעה לקומה או מקדים או מאחר את ההגעה, וזה בעיות של ממש, בפרט בירידה שכוח האדם יוצר חשמל שנעשה גנרטור. לכן מה שיש לנו היום בשווקים זה שתי סוגי מעליות, יש מעלית של צומת, יש מעלית של המכון הטכנולוגי להלכה. רוב המעליות בשווקים של מעלית שבת זה מעליות צומת, כי לחברות מאוד נוח לעבוד איתם, כי הם לא מטפלים בבעיות העקיפות, הם מטפלים רק בבעיות הישירות. דהיינו, אתה לא לוחץ על הדלת, אלא הדלת נפתחת ונסגרת בעליה, בעלייה, בירידה, אבל על יצירת הכוח חשמל על ידי האדם, על הגברת הזרם, כל הדברים העקיפים לא מטפלים, אז נוח לחברות לעבוד איתם, כי זה פשוט לא מכניס אותם לבתוכו של המנוע. ולכן המעלית הזאת לכתחילה לא משתמשים איתה בשבת, אלא אם כן אדם נגיע למקום שקיבל מקומה מאוד גבוהה, ומדובר באנשים חולים, או זקנים, או נשים מעוברות, או אחרי לידה, אז אפשר להקל להם. אבל סתם אנשים בריאים לא. יש אנשים שאומרים לך, מאוד קשה לי לרדת, אני יכול ברגע לעלות לו. אז באמת צריך לדעת שהעלייה יותר קל מהירידה, לא בחלק הפיזי, בחלק ההלכתי. לרדת מבחינה הלכתית יותר חמור בגלל היצירת חשמל, יצירת גנרטור שנעשה על ידי כוח האדם, ולכן אנשים שמאוד קשה להם, לא אנשים בריאים, אנשים שמצאים על גבול הבריאות שמאוד מאוד קשה להם, אז יכולים להקל לעלות במעלית ולרדת ברגל, אבל כפי שאמרתי, חולים, זקנים, מעוברות, יכולות להקל גם בירידה, אבל שוב פעם, זה הכל היתרים של שעת הדחק, לא לכתחילה. לכן אדם שהולך לבית מלון, כמו שהוא יודע לבדוק לפני כן כמה כוכבים יש למלון, ומה הגודל של הבריכה, ואיזה אוכל יש שם, ואיזה כשרות, צריך לבדוק גם את הקומה, את הקומה שהוא מקבל עם המעלית וכו'. המכון הטכנולוגי להלכה, הם עשו עבודה הרבה יותר טובה, הם עקפו גם את החלק, לא רק את החלק הישיר של הבעיות, אלא גם את החלק העקיף, גם את הדברים שהם לא באים בצורה ישירה, קרי הוספת זרם, קרי יצירת גנרטור וכו', ובמעליות האלה אפשר להשתמש לכתחילה. נכון שיש כאלה שמפקפקים גם בזה, משמרת השבת מפקפקים, יש להם כמה פקפוקים גם בזה, לעניות דעתי, זה מעליות שאפשר להשתמש בהם לכתחילה. וחשוב לדעת ולהדגיש שמרנן, הגאון רב שלמה זלמן אוירבך, מרן הרב עובדיה, מרן הרב אלישיב זצ"ל, דעתם הייתה שאם באמת יצליחו לבנות מעלית שהיא לפי כללי ההלכה, אז מותר להשתמש בה ולא צריך לחשוש לעובדין דחוב וזלות דשבתא. נכון שהיו פוסקים שנקטו לא ככה, מרן שבט הלוי לא רצה להקל בזה, אבל מרנן, הגאונים שהזכרתי, הקלו בדבר הזה, ולא חששו לעובדין דחוב וזלות דשבתא. עד כאן בקצרה על עניין המעליות.
יש לו כוח, רציתי ברשות הרב להודיע לכל המאזינים, שביום רביעי הקרוב נזכה לשמוע שהוא מערה במודיעין עילית. יום רביעי, כ"ג תמוז, בית מדרש עטרת יוסף, רחוב מחילת יוסף, 8:15 תפילת ערבית, ו8:30 שיעור. השיעור יהיה בנושא טכנולוגיה בהלכה. נשמח מאוד לראות את הציבור ואת הרב, יישר כוח.
ברוך תהיה, יישר כוח. יום רביעי אמרת?
יום רביעי, כ"ג תמוז,
מודיעין עילית, בית כנסת, עוד פעם תחזור, עטרת?
בית מדרש עטרת יוסף ברחוב מסילת יוסף, 8:15 תפילת ערבית, 8:30 השיעור שלנו.
יישר כוח.
תודה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
ערב טוב, ערב שבת שלום כבוד הרב.
שלום וברכה, שלום וברכה.
לפני השאלה רק רציתי להעיר כבוד הרב, הרב אמר שקטניות מוקצה, הוא הזכיר חצילים. חצילים חיים זה מאכל בהמה, כמה שהרב יודע, שחצילים חיים זה מאכל בהמה.
הבהמות שאוכלות חצילים חיים לא מצויות בינינו. ולפי המבואר בשולחן ערוך בסימן שיט חציב חפתת, אם יש לך מאכל שאורי לבעלי חיים שהם לא מצויים בינינו, זה מוקצה.
גם שזה בדיוק שאפשר לאכול אותם בעלי חיים, אבל הכוונה שאין בעלי חיים נמצאים.
בעלי חיים שאוכלים חצילים לא מצויים בינינו, ולכן זה מוקצה. כך פוסק השולחן ערוך בסימן שיט חציב חפתת.
אוקיי, עכשיו רציתי לשאול כבוד הרב משהו כזה. אני קצת לא הבנתי את הפירוש ברש"י של פנחס בן אלעזר, למרות שזה לא הלכה, מה הקשר שלו ליתרו? הרי משה רבנו לקח את סיפורה ביתו של יתרו, ושם אומרים ברש"י פתאום בן פותי זה ש... איפה אמא שלו של פנחס היא הבת של יתרו? קצת לא הבנתי את הפירוש הזה.
רש"י במקום עונה על זה, אין לי את החומש לפני, אבל רש"י במקום עונה על זה.
אבל איפה יש קשר לפנחס ליתרו? הרי משה לקח את סיפור ביתו של יתרו, אבל...
נו, רש"י במקום עונה על זה. שיש לו קשר, יש לו קשר משפחתי, יש לו קשר משפחתי ליתרו. נכון שזה לא קשר ישיר, אבל זה קשר משפחתי. אתה צודק שמי שלקח את בת יתרו זה משה, נכון, אבל כיוון שאלעזר, פנחס הוא האחיין, פנחס בן אלעזר, שאלעזר אחיין של משה, אז בסך הכל יש לו קשר משפחתי לאותו זה שפתאום מגלים לעבודה זרה. ככה אני חושב שכתוב ברש"י.
אבל הוא לא נכד, כמו שמובא בכמה מפרשים, הוא לא נכד ישיר.
הוא לא נכד ישיר, נכון, אתה צודק, הוא לא נכד ישיר, אבל קשר משפחתי יש.
כן, זה אני מתאר, בסדר. אוקיי, תודה רבה לכם, שבת שלום.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה.
שלום.
יישר כוח על התוכנית. הרב, רציתי לשאול, אשתי מהאכלות שהיא מכינה לשבת, נשאר לה בצק. עכשיו, מהבצק הזה היא פותחת אותו, היא מורחת על זה שוקולד, ומגלגלת את זה, והופעה את זה בתנור. השאלה, מה הברכה של זה?
ברגע שלוקחים בצק רגיל, ממלאים אותו בשוקולד, וסוגרים ואופים, ברכתו בורא מיני מזונות. גם לבני ספרד וגם לבני אשכנז, רק כמובן צריך שזה יהיה מלא בכל החלק, לא לשים לו איזה נקודת שוקולד באמצע והכל מסביב ריק. שהשוקולד יתפרס על פני כל השטח, לבני ספרד מספיק שניכר טעמו, לבני אשכנז צריך שזה יהיה טעם חזק. זה מה שמובא בסימן קוף סמכת סעיף זין. בגלל שזה שוקולד, אם היית ממלא את זה בגבינה או בבשר, שזה דברים שבאים ללפת את הפת ונאכלים לסובה, זה היה מוציא. אבל כיוון שזה שוקולד, שזה בא לכינוח ולתענוג, לכן זה ברכתו מזונות.
בסדר גמור. תודה רבה
רבי,
יישר כוח גדול.
ברוך תהיה. שלום מאזין הבא.
שלום הרב.
שלום הרב. שלום.
שלום. הרב, באמת יישר כוח על כל התורה שאתה מלמד אותנו. רציתי לשאול, אנחנו בונים פרגולה וזה הזמן כנראה לשאול, אמנם לא סוכות, אבל רציתי לשאול, אנחנו רוצים שכמובן הרב דיבר בעבר על המחלוקת בין תשובה מאהבה למגן אברהם, ורציתי
רב שלמה קלוגר למגן אברהם,
ורצינו באמת שהסוכה תהיה, הפרגולה תהיה סוכה ותהיה מהודרת לפי כל הדעות.
הפרגולה לא יכולה להיות סוכה, הפרגולה יכולה להיות אחיזה לסכך, אבל היא לא יכולה להיות סוכה. אם אתה רוצה שהפרגולה שלך תהיה, הסוכה שלך תהיה קשרה למאדרין, אתה לא יכול ליהנות בכל הצדדים. אתה לא יכול לעשות פרגולה צפופה ולרצות שהפרגולה הזאת תהיה קשרה למאדרין. גם אם תעשה פרגולה שהיא לשם מצוות סוכה, אבל מכיוון שהנסרים של הפרגולה, אם היא צפופה, אני מדגיש, אם היא צפופה, שזה צילתה מרובה מחמתה, אם אתה עושה את זה מאוד צפוף, זה צילתה מרובה מחמתה, שזה מה שצריך להיות, מכיוון שהנסרים של הפרגולה הם לא רק יושבים על הפרגולה, כי אם לא ברוח הם יעופו, או שהם מתעדקים באמצעות מהדקסיקות, או מה שעושים היום, מכניסים אותם במגרעות. כן? יש מגרעות כאלה, מסילות כאלה, קוראים לזה מגרעות, ושם הם יושבים.
כן, אבל לא זה ולא זה. אני, מצד אחד, אני לא מניח אותם באופן שהם יופו ברוח, אבל מצד שני, אני לא מתקבע אותם במגרעות ממש קבועות, כמו שהרב ידגיש בפעמים קודמות, שממש קשה להזיז אותם וצריך לדחוק אותם. אלא, כמו שאני עושה, כמו שראיתי בכמה בתי כנסת, ראיתי בכמה בתי כנסת שעשו פרגולות כאלה, והם עשו אותם עם, בעצם, נסרים מונחים, נסרים מונחים, אבל יש איזה מסגרת, מסגרת שעוטפת מסביב את הנסרים, והיא לא נוגעת בהם, היא לא נוגעת ממש בנסרים. זאת אומרת, יכול לבוא מלמטה ולנענע אותם, להוזיז אותם קצת ממקום למקום.
בחורף, ברוחות החזקות, זה לא עומד יעופו. או לא עומד?
לא, חס ושלום, הם לא יעופו, זה סכנת נפשות.
יפה. ברגע שבחורף, ברוחות החזקות, זה לא אף, זה אומר שזה צורה קבועה של בית. זה לא צורה של סוכה. התורה רצתה שהסכך יהיה משהו ארעי, לא משהו בקביעות. דבר שהוא נתפס בצורה חזקה, לא משנה באיזה טכניקה אתה עושה אותו, לא משנה אפילו אם היית עושה שם איזה דבק שקוף שהוא לא נראה בכלל, ברגע שעשית טכניקה כזאת שזה לא אף אפילו ברוחות חזקות, זה אומר שיש פה קביעות, ולפי דעת המגן אברהם, בדעת התוספות והשאר הציון הביא אותו בתפרש למד ג' עוד וו, זה פסול מהתורה.
והבת הכנסת שעשו את זה, אני שעכשיו שעשת ליד ההבנה, הבת הכנסת שהתאמצו ועשו את זה כנראה על פי איזו הבנה מסוימת שהיה להם, הם עשו את זה לשווא, זאת אומרת, הם יכלו לעשות את זה מקובע וזה יהיה אותו
דבר. אין הבדל אם אתה שם את זה בתוך מגרעות או שאתה שם את זה בצורה שהזכרת שזה מונח ויש על זה מסגרת וזה לא אף. זה אותו דבר בדיוק. הם סמכו כנראה רב שלמה קלוגר על החזון ובדיה שקל כמותו לפחות בדיעבד. אבל אם אתה בא לשאול לעשות סוכה לכתחילה, זה לא לכתחילה, זה ספק פסול מהתורה.
הבנתי,
אני רוצה לומר לך שזה לא כזה מסובך. אפשר לעשות את הפרגולה הצפופה כמו שאתה רוצה. לפני סוכות מוציאים נסר, משאירים נסר, מוציאים נסר, משאירים נסר. זה בדיוק 20 דקות עבודה לכל צד. פורסים על זה כאן, זה הכל טוב.
הפרגולה שאני בונה במקום מסוכן. זאת אומרת, אני רוצה לבנות אותה פעם אחת ולתמיד ולא להתעסק, היא מקום מאוד גבוה בקצה של הגג.
שמעת מה אמרת? שאתה רוצה לבנות אותה פעם אחת ולתמיד. זה מה שהתורה לא רצתה, שסוכה לא תהיה פעם אחת ולתמיד. זה בדיוק מה שהתורה לא רצתה. התורה רצתה שתרגיש שאתה יושב בדירת ארעי, לא בדירת קבועה שזה אחת ולתמיד. זה בדיוק מה שהתורה לא רצתה.
ורק שאלה אחת, איך זה מסתדר עם סוכת היוצרים? כי זה נשמע שזה שתי הסוכות נראות אותו דבר.
אין קשר לגבי הארעי והקביעות. הסכך היה ארעי. אתה יכול לעשות סכך ארעי ומדי פעם לחזק אותו, וזה מצוין, זה סוכת יוצרים.
אבל זה נשמע שאחת הייתה פסולה ואחת הייתה קשרה.
אחת הייתה קבועה של בית שמשתמשים בה כל השנה, ואחת הייתה מפרגים מחזרים. אבל לא היה בעיה של אמת בסכך, סכך היה מובנה בצורה נכונה. רק אחת הייתה דירה קבועה, והתורה אמרה שגם סוכה, אם היא משמשת לך בתור דירה קבועה, זה לא טוב, ואחת הייתה דירת ארעי. זה ההבדל ביניהם.
זאת אומרת, הסוכה הפסולה מביניהם היא פסולה גם עם הרוח מעיפה.
כן, כי זה דירת קבע. התורה רצתה שזה לא יהיה דירת קבע, שאתה לא גר שם בקביעות כל השנה. מרפסת, אתה לא גר בקביעות כל השנה, נכון, אבל מצד שני, אתה עושה אותה בצורה קבועה. בסוכת יוצרים, זה לא היה משהו שאתה קבוע, אבל משהו שאתה גר כל השנה, לכן זה פסול.
הבנתי, טוב, אז אין לי ממש את הפתרון הזה.
דני יודעתי. ברוך תהיה.
תודה רבה רב.
שלום למאזין הבא.
שלום וברכה רב.
שלום.
אבל על כל העלונים אנחנו ממש לומדים את זה בצמא רב ובעיון רב, תודה רבה.
תודה.
הרב, השאלה היא כזאת, לגבי בסיס לדבר אסור, באופן החמישי שהראשונים תרצו שכל ההנחה על השולחן היא כדי לפנות, אז הרב שלל את זה מרשת הנחי סעיף ג' שעשה לתת קליד של דחת נרד הולק.
דעת הבית יוסף, כן.
כן, כן, לדעת הבית יוסף, כי אנחנו פוסקים כמו רשי. השאלה שבשין י"א לגבי פירות התמונים, הוא מביא שם את תשובת הראש, למה על פגה שהתמינה זה לא בסיס לדבר אסור, והוא כותב שאני אחרי שלא נעשית אחר הבסיס, זה לצורך ההציעה ולסלקה. והבית יוסף אומר את זה, אחי לקטינן. שכל נתינה על מנת לסלק,
לא, לא, זה לא, זה לא הפשט בבית יוסף, מחילה. הפשט בבית, לא הפשט, זה לא הפשט בבית יוסף, מה פתאום? הפשט בבית יוסף זה, כמו שהמגן אברהם שם מסביר, שבסיס לדבר אסור זה רק שההיתר משמש את האיסור. פה,
זה לדעת המגן אברהם.
פה, הפגה לא משמשת את החררה, הירקות, הצנון לא משמש את התבן, אלא בדיוק הפוך. התבן, שזה המוקצה, הוא זה שמשמש את הצנון. החררה, הגחלים, שזה המוקצה, הוא זה שמשמש את הפגה. זה הפשט בבית יוסף.
אפילו שהטז לא הבין ככה, זה המגן אברהם הבין שזה הרזה, אבל הטז לכאורה הבין שזה על פניו, זה התשובה של כדי לסלקה, אבל הרב אומר שזה הרזה בעצם.
במגן אברהם כתוב לא ככה, גם במשתה ברורה ובכף החיים כתוב לא ככה, כמו שאני הסברתי.
שפנתי, ורב לגבי
תראה את המשתה ברורה, בסיף קטל חפתת וגם בשער הציון שם.
כן, נכון, זה דעת המגן אברהם, אבל לפי הטז נדמש כמו שזה
בסדר, אבל החולים האלה הסבירו לא ככה.
כן, הבנתי הרב, ולגבי הרשב"א, התשובה של הרשב"א שלא נעשית בסיס שלא אומרים לגבי עצמות וקליפות, שאין אדם משמרם, שאינם חשובים.
דרך אגב, השער הציון באות למדלת, למפורש עומד כך בבית יוסף, כן?
כן, כן, מצוין, אין בעיה. לגבי התשובה של הרשב"א שעצמות וקליפות לא נעשות בגלל שהן לא חשובות, הרב הביא ראייה גם מרשת המחי סעיף ג' מלגבי נר. שם מדובר בנר הרי.
לא, 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 עיקר הראייה לא הייתה משם, עיקר הייתה משין חץ סיף חף זין. ברס המחי סיף גין, אפשר להתפלפל שם, אם זה נקרא חשוב או לא חשוב, הוא רוצה להשתמש בשבה, לא רוצה להשתמש בשבה, אפשר להתפלפל על זה, זה לא, זה ראייה שאפשר להתווכח עליה. משין חץ סיף חף זין זה הראייה מוחצת. שבשין חץ סיף חף זין זה פסולת, ואף על פי כן, הבית יוסף כותב שיש בזה דין בסיס. יש בזה דין טיטול מן הצד.
אז למה הוא
יתן
לנער אותה, כאילו? הוא יתן לנער אותה אפילו שזה בסיס, שזה פסולת בעצם.
לא. הרשב"א כותב שכל דבר שהוא פסולת, אין בו דין בסיס ואין בו דין ניעור אפילו. לא צריך אפילו לנער. ככה הרשב"א כותב במצב בדף ב'. ובשולחן ערוך, בשין חצי וחפזן, כתוב פורש לא ככה. שאם אתה יכול לנער, אתה צריך לנער. למה שולחן ערוך אמר שאין דין בסיס? בגלל שמדובר כאן בבסיס באקראי. שלא אכפת לאיפה זה ייפול, על השולחן או על הרצפה. כמו שהמגן אברהם מביא שם במקום. אבל מזה שהשולחן ערוך הטריח לנער, לא כמו הרשב"א שאמר שלא צריך לנער, מוכח מהשולחן ערוך שהוא לא סבר את סברת הרשב"א שפסולת שאין מקומה פה אין דין בסיס, אלא כן יש דין בסיס. יישר כוח
הרב, אנחנו ממש שותים את מה שהרב אומר בצמה עצומה, תודה רבה.
ברוך תהיה. יישר
כוח, שלום.
שלום למאזין הבא.
שלום וברכה.
שלום.
תודה רבה. תודה רבה על התוכנית. יש הרבה שנוהגים שבגמוק מיץ ענבים, אם שכחו לפתוח אותו מערב שבת, אז עושים חור עם סכין בפקק, וככה פותחים את הפקק.
ככה הורה מרן הגאון רב שלמה זלמן אוירבך, שברגע שאתה עושה חור בפקק, כיוון שאתה לא תחזור להשתמש בו, אז זה לא נקרא שעשית כלי, כי זה כלי שאתה לא תשתמש בו.
כן, רציתי לשאול, אבל יש פה איסור מחתך, איפה מוזכר שבאיסור מחתך זה דווקא אם הוא עושה כלי? איסור מחתך זה לחתור
לפי מידה, איסור מחתך זה לא יפתור, איסור מחתך זה לא יפתור מפורש. מרן הרב אלישיב סובר שהבעיה של פתיחת בקבוקים זה רק יצירת הפקק, שעושה כלי גם מחתך. מחתך זה לא יפתור, לפי מרן הרב אלישיב. אלא איך אנחנו פותרים מחתך? מרן רב שלמה זלמן אוירבך כותב, וגם האור לציון וגם מרן הרב עובדיה, שמחתך זה רק אם אני מקפיד לפי מידה מסוימת. אם אני לא מקפיד לפי מידה מסוימת, אלא פשוט הבית חרושת הכתיב לי איפה לחתוך, זה לא נקרא מחתך. זה הסברה של מחתך. אנחנו נוקטים שעיקר הבעיה בפתיחת פקק זה יצירת הפקק לכלי. ובזה אם אני עושה חור אני פותר. אתה מחתך? לא פתרתי. לכן, לפי הרב אלישיב באמת גם זה אסור. אבל לפי הפוסקים האחרים שהזכרתי, שאין פה בכלל בעיה של מחתך, מהסיבה שהזכרנו, אז לכן, אין בזה דין מחתך. יש עוד סברה של רב שלמה זלמן אוירבך אומר, שמחתך זה רק אם אני צריך להשתמש בדבר שאני חותך. אבל אם אני זורק את הדבר שאני חותך, זה לא מחתך, זה עוד סברה. זה שתי סברות להתיר. ברן רב אלישיב לא קיבל את זה.
בסדר, תודה רבה.
לכן
תודה
באמת רבה. לכתחילה צריך לפתוח לפני שבת. מי שלא פתח לפני שבת יעשה חור בפקק, יפתח, יזרוק, ישתמש בפקק אחר.
בסדר גמור, תודה רבה רב.
ברוך תהיה.
תודה.
שלום למאזין הבא. שלום למאזין. אנחנו ננסה פעם אחרונה, מאזין. לא מצליחים לשמוע את המאזין, אז נאלץ לעבור למאזין נוסף. בבקשה. מאזין? מזכירים שבית תורה הלכה למעשה פעיל 24 שעות ביממה, כוכבית 5047. כוכבית 5047. תושבי חוץ על הארץ 0799-713-155. חשוב לדעת שבית ההוראה אצלנו פעיל 24 שעות ביממה, שאלות בכל תחומי ההלכה, גם בנושאים שהם לא קשורים לאורחים ויורי דעה, כמו חושן משפט, כמו הלכות לשון הרע, רכילות, ריבית, גם קו של ייעוץ נישואין וחינוך ילדים יש לנו, הכל בכוכבית 5047, ועל הכל גם קו תוכן גדול מאוד של שיעורים וחידונים שהיה בעבר, בהווה, בעזרת השם גם בעתיד, הכל בכוכבית 5047. שלום למאזין הבא.
שלום לרב.
שלום וברכה.
כותב הפלו יועץ, ישורים מוסר, לא טעם טרם, לא טעם מזרת חטא מימיו. צערי הרב, התעניינתי, נסכמה...
עוד פעם, לא שמעתי את ההתחלה, שוב פעם. מה כותב הפלו יועץ, שוב פעם?
מי שלא לומד מוסר, לא טעם פעם מזרת חטא מימיו. והתעניינתי לצערי הרב אצל... ראשי כוללים, מנהלי תלמודי תורה, ראשי ישיבות, אצל הספרדים, לצערי, אני גם ספרדי, לא לומדים. מה עושים, הרב? זה ממש, בימים האלה זה עוד יותר שנאת חינם ומה שהזכרתי בפתיח.
תראה, אני רוצה לומר לך שני דברים. א', בישיבות הקדושות מקפידים כולם ללמוד מוסר.
כן, לא,
אבל זה לא מספיק. כן, 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 כן. זה לא מספיק, כי גם אברך צריך ללמוד מוסר. מה הבעיה עם האברכים? הבעיה עם האברכים... שהם לומדים בכולל כל היום, ובבית הם באים, ויש להם עם הילדים וכו'. אין להם את הזמן. למה שאני מציע לאברכים, בדרכים, זאת אומרת, להגיד להם למצוא זמן ללמוד מוסר בתוך הכולל, לא תמיד זה אפשרי. אף פי שיש מסגרות שכן עושים בתוך המסגרת לימוד מוסר, יש כאלה מסגרות. מי שלא מצליח בתוך המסגרת, מי שמצליח בתוך המסגרת הכי טוב, מי שלא, לפחות בנסיעות, שיקח לעצמו כל יום איזה רבע שעה, יש הרבה שיחות מוסר היום בכל מיני מקומות שאפשר לשמוע וכו', וישמע, כמו שאתה אומר, כל יום, בפרט בתקופה הזאת, שלושת השבועות, לשמוע בן אדם לחברו. בן אדם לחברו זה דבר מאוד מאוד חשוב. כשאותו תלמיד בא לי לזקן, ואמר לו, למדני את כל התורה רגל אחת, הוא לא אמר לו, שמור שבת, או תניח תפילין, או... הוא אמר לו, מה ששנו עליך לרחבך לא תעשה והיא תחזיל גמור. זאת אומרת, הוא התחיל אותו מהבן אדם לחברו. תתחיל עם הדבר הזה, שמה ששנו עליך אל תעשה לחברך, ומשם אתה תמשיך לכל גם למצוות של בן אדם למקום. אז בתקופה הזאת באמת אנחנו צריכים מאוד מאוד להשתדל ולהיזהר בנושא של, של בן אדם לחברו. וכפי שאמרנו, שאדם שאין לו זמן ללמוד בעצמו מוסר, לפחות שישמע שיחות בדרכים.
כן.
בתקופה הזאת, לשמוע על בן אדם לחברו. יפה, ישר כוח.
הרב, רק התייחס ליתר של העובדיה להוציא שתי אצבעות מהשיער בכיסוי ראש של האישה.
היתר של מרן הרב עובדיה להוציא שתי אצבעות הוא היתר שמרן הרב עובדיה כתב אותו, נכון? אבל יש הרבה פוסקים שחולקים על היתר הזה. שכותבים שכל היתר זה נאמר דווקא במקומות שרגילים. גם במקורות שמרן הרב עובדיה הביא, מרן אלאשכר ועוד, זה מדובר שם במקומות שככה היו רגילים. בימינו אנו היום, אפשר לומר שרוב המקומות, אלו שהם מקפידים על כיסוי כמו שצריך, לא מוציאות שתי אצבעות. גם לא אצבע אחת. לכן, אני אומר שוב פעם, נכון, מרן הרב עובדיה התיר את זה, אני לא יודע אם הוא, כמה שהוא התיר את זה לכתחילה, אבל נכון, זה כתוב בספרים שלו שהוא התיר. אבל צריך לדעת שזה לא דבר שהוא מוסכם לכל השיטות ולכל הדעות. יש הרבה פוסקים שחולקים על זה וסוברים, כמו שאמרתי, שכל היתר הזה בנוי רק באופן שיש מקומות שהרגילות במקום ככה לעשות. אבל עד כמה שזה לא הרגילות במקום, לא. המקור של הדברים בעצם נמצא בסימן ע"ה, סעיף ב' ברמה, שהרמה כותב, השערות של נשים שרגילים לצאת מחוץ לצמתן, מה שבית יוסף ומי שמרש בה, אז בכזה מצב אין בזה דין של איסור קריאת שמע כנגדה. וזה המשלב ברורה שם מסביר באופן, באופן נרחב, שהכוונה היא שבאופן כזה שיש רגילות, אז ממילא לא שייך בזה עניין של עירור וכדומה. כן? אבל זה הכל שערות שרגילים, כמו מה שנמצא מעל האוזן או בכיוון העורף. זה באמת רגילות. זאת אומרת, גם אלו שמחסות כדת וכדין, אז יש קצת שערות באזור האוזן או באזור העורף שיוצאו. זה כן. אז ממילא בכזה מדבר, וכיוון שיש רגילות, אין עירור. אבל מה שמוצאים בחלק הקדמי, שתי אצבעות על כל האורך של הראש, זה לא דבר שהיום רגילים בו כל כך. ולכן, כפי שאמרתי, יש הרבה שחולקים על הפסק הזה.
תכנס למעשה לא
לנהוג
ככה.
למעשה מי שרוצה לנהוג כדת וכדין ולצאת את מה שהמשנה ברורה, קודם כל את עיקר הלכה לפי כולם, כן? עיקר הלכה לפי כולם, ובפרט מה שהמשנה ברורה כותב בשם הזוהר, שאם היא רוצה שבעלי יתם דרכה ובני יתם דרך חכמים, שתקפיד על כיסוי מלא, כן.
השם מברך את הרב, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
ערב טוב הרב.
ערב מצוין.
רציתי בקשה לשאול, אדם שבתקופות האלה יוצאים לחוד, יש קושי להתנהג איך לטלטל, יש להם מטפחת או מפתח של המלון, או שכשפתח את הדלת של החדר אז במסדרון כבר נדלק אור. איך אפשר להתגבר את דברים האלה? יש מה לעשות?
קודם כל צריך לדעת, אדם לפני שיוצא, לא משנה איפה, צריך לדעת האם המקום הזה מתאים לפי נתוני ההלכה או לא. אז באמצע שבוע, פחות או יותר, יש פחות קושי. בשבת יש יותר קושי, כיוון שאם יש לך דלת שאין שם מפתח, אלא רק כרטיס, אתה לא יכול להיכנס ולצאת. אם יש לך מלון שכל קומה או כל לובי מסוים נדלק אור באמצעות חיישן שמזהה את הבן אדם, אתה לא יכול להיכנס ולצאת. לכן פשוט הדבר שלא הולכים למקומות כאלה, אנשים הולכים ולא מבררים, מבררים רק כמה כוכבים יש במלון ואיזה אוכל ואיזה כשרות ואיזה חשוב, זה בסדר גמור, ולא בודקים את כל הנתונים האחרים שהזכרתי עכשיו, דלת, פתיחת דלת של החדר, אור בלובי, אור במדרגות וכן על זה הדרך, ואחר כך נתקלים בבעיות קשות. אז צריך לדעת שלא הולכים להתקלם מקומות, נקודה.
כן, אבל מפתח...
לא, לא הולכים, לא הולכים לקלם מקומות, לא הולכים. אם אני אסביר מה עושים כשהולכים לקלם מקומות, אז אני נותן פתח. לא הולכים לקלם מקומות, נקודה.
אין בעיה, יש מפתח של שבת, אשר דרך
אני תלתל אותו בחוץ. אם יש מפתח, מה זה בחוץ? מחוץ למלון?
מחוץ למלון,
בתקנות... אתה לא יכול לצאת, אין עירוב, בחוץ לארץ אין עירוב, אתה לא יכול לצאת עם המפתח. רק אם אתה עושה שרשרת, אתה לא יכול לצאת עם המפתח בחוץ לארץ, מחוץ למלון, כי אין עירוב. זה לא כמו בארץ ישראל, רק אם אתה עושה חגורה. יש קהילות יהודיות ברחבי העולם שיש להם חגורות מיוחדות שעושים את זה שהחגורה או שהיא עצמה חגורה שהיא סביב הבטן, ושם המפתח הוא נעשה, האבזם שלו נעשה כמו חגורה, וזה זה, זה מתיר, אבל סתם ככה אסור לצאת.
פשוט
הוא
לא יכול לצאת.
ודאי שלא.
נכון, וגם לא
טישו
למשל.
אי אפשר, אי אפשר, אין עירוב, זה לא, אין פה משחקים, אין עירוב.
אין חוכמה ואין תמונה, אין.
אין עירוב, אין עירוב, אין עירוב.
כן, כן, זה לא יכול לדברים, אז אין פתרון לזה.
אין פתרון לצאת במקום שאין עירוב. רק במפתח על ידי השרשרת שדיברנו, שעושים את זה כמין חגורה, לא כל אחד יכול לעשות את זה, זה חגורות מיוחדות שמייצרים את זה שם, בקהילות היהודיות בחוץ לארץ.
כי אפשר לדעה שאפשר לשים את המפתח
תחת הכובע. המפתח לשים אותו תחת הכובע זה יוצר שינוי. השינוי בא ואומר, יפה, זה שינוי, אבל זה עדיין דרבנן. אז הם אומרים, כיוון שהרשויות לא עוברים בהם 60 ריבו, אלא רק תזי למה ברוחב, זה רק דרבנן, זה טרד דרבנן. אוקיי, זה טרד דרבנן, גם טרד דרבנן צריך שיהיה צורך גדול, צורך הכרחי. איזה צורך גדול או צורך הכרחי יש לך לצאת? תשאר במלון, אל תצא.
אז אפשר תחת
הכל
ללכת בית כנסת? אם הוא הולך לבית הכנסת?
אם הוא הולך לבית הכנסת, אז הוא יכול להשאיר את המפתח בקבלה. או שהוא לא נמצא לבד בחדר, יש עוד אנשים, הוא בא עם אשתו, עם ילדים שלו, אני יודע מה, שלא יצא מהמפתח.
כן, אבל תחת לכל, אי אפשר לעשות את זה.
לכתחילה ודאי שלא. לכתחילה, אם הוא נתקע בכל האופציות, אין לו שום אופציה, לא להשאיר את זה בחדר ולא בקבלה, ויש לו שתי אפשרויות, או להתפלל במלון, או לצאת עם המפתח בקוב על הבית הכנסת, אז שיצא עם המפתח בקוב על הבית הכנסת, בתנאי שזה לא רוחבות צוענים שעוברים שם 60 ריבו כל יום. אבל שוב פעם, זה דיעבד של דיעבד של דיעבד, ולא נכנסים עם זה לכתחילה. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול, האם בשבע ברכות של אחרי החופה שעושים בסעודה צריך לשתות מלא לגמיו או מספיק בטעימה?
כל כוס של... ש?
זה כוס ברכת המזון שעושים
כוס ברכת המזון. כוס ברכת המזון צריך לשתות מלא לגמיו. בקוס של החופה עצמה, שם אין חובה לשתות מלון וגמר. אבל בקוס של השבע ברכות של ברכת המזון, כיוון שזה לא רק קוס של שבע ברכות, זה גם קוס של ברכת המזון, מפורש בשולחן ובסימן קוף צדיק, צריך לשתות בזה מלון וגמר.
ואם הטעימה של החתן והכלב,
ומי
שעושה את ברכת המזון,
אתה מצטרף או ש... לכתחילה, מרן השולחן ערוך פוסק, בסימן קוף צדיק, שצריך שאחד ישתה מלוא לגמיו, ולא לצרף שתיות של כמה ביחד. אז לכן, לכתחילה מי שצריך לשתות, זה מי שמברך את ברכת ברוך בריא הגפן. אם זה לא מסתדר, אז אפשר לתת למישהו אחר שיתאם. אבל לא לצרף כמה ביחד. זה מה שמרן השולחן ערוך פוסק, בסימן קוף צדיק, סעיף ד'.
אפילו שזה חתן והכלה, וזה...
כן.
קשורים
ל... כן.
על כובע מברכים שחיינו?
על כובע כתבתי בספר בהליכות ברכות בסימן רשחפי בעריכות בסימן רשחף ג' סליחה, שלא נהגו לברך שחיינו בגלל שיש בו קצת אור, אבל מי לכן עדיף לפתור את זה מישהו, במשהו אחר, אבל מי שמברך שלו מה שיסמוך יעוין שם בעריכות בסוף סימן רשחף ג'.
תודה רבה.
ברוך תהיה. שעה ראשונה הגיעה לסיומה, פרסומות חדשות וחוזרים לשעה שנייה.